מה זה הגלונת?
הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום שלום, ברוכים הבאים להגלונת. השבוע פרשות בהר בחוקותיי. כן, גם השבוע קוראים שתי פרשות, פרשת בהר ופרשת בחוקותיי. ואלו שתי הפרשות האחרונות בחומש ויקרא. פרשת בהר פותחת בציווי על שנת השמיטה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ. שבת לאדוני. שדך לא תזרע, וכרמך לא תמזמור, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. בזמן שבני ישראל סוף סוף יגיעו לארץ וישבו בה, יהיה עליהם כל שש שנים לתת לארץ שנה אחת של שבתון, שנת מנוחה. כמו שכל שישה ימים יש לבני אדם שבת, פעם בשש שנים, תהיה שבת לארץ. זה נשמע כל כך מוזר, שכנראה בגלל זה הפסוקים הבאים מפרטים כל מה שלא אמורים לעשות. לא לזרוע, לא לזמור, לגזום את הגפנים, לא לבצור ענבים. ומה יהיה להם לאכול? כל מה שיגדל באופן טבעי מהארץ, מהמטעים, מהשדות, יהיה שייך לכולם. וכל מי שצריך יוכל לבוא ולקחת לו. היום אולי קשה לנו להבין עד כמה זה קשה. אנחנו רגילים לקנות מה שאנחנו צריכים בסופר, במכולת, בחנות הירקות. אנחנו לא ממש תלויים במה שאנחנו נצליח לגדל בחצר בשביל שיהיה לנו אוכל. אבל פעם, כשכמעט כל החברה הייתה חקלאית, כמו בימי התורה, זה ממש היה ככה. וזה די מדהים לחשוב, שבני ישראל שעוד הולכים במדבר, עד לפני רגע הם היו עבדים בכלל לפרעה במצרים, ועכשיו לא רק שהם אמורים לדמיין איך זה שכשהם יגיעו לארץ ישראל, יהיו להם אדמות משלהם, והם סוף סוף יוכלו לאבד ולגדל בהן מה שירצו, לעבוד קשה שש שנים, יהיה להם מה לאכול ומה להתפרנס, אז הם גם צריכים לדמיין איך בשנה השביעית הם פתאום יפסיקו את כל זה? זה באמת לא פשוט, וזה גם היה מאוד לא פשוט גם לא רק פעם בימי התורה, גם לא מזמן, אפילו לפני 130 שנים, כשאנשי העלייה הראשונה הגיעו לישראל. היה אז ויכוח מאוד גדול, האם צריך לקיים את שנת השמיטה או לא. מצד אחד, היו מי ששמחו שסוף סוף הם הגיעו לארץ ישראל, והם שוב עובדי אדמה בה, ויש להם בכלל את ההזדמנות לקיים את שנת השמיטה. מצד שני, היו מי שממש חששו. איך מושבות צעירות, שרק עכשיו הוקמו, יוכלו בכלל לשרוד שנה שלמה בלי לאבד צדות ובלי היבול שלהם. היה ממש ויכוח אדיר, שנקרא פולמוס השמיטה. האם צריך לשמור את השמיטה, או למצוא דרך לאפשר להמשיך לעבוד בה? הפולמוס הזה התקיים חודשים ארוכים, עד שבסוף הארץ נחלקה לשניים. בין מי שהחליטו להתיר, למכור את השדות באופן זמני למישהו לא יהודי, ואז כשהם לא שייכים ליהודים אפשר להמשיך לעבוד בהם, ולקנות אותם חזרה בסוף השנה, ובין מי שהתעקשו לשמור את שנת השמיטה והימה. בין העקשנים האלו היו המייסדים של מזכרת בתיה, שהייתה אז מושבה צעירה בת 4 שנים בסך הכל, וקיבלה הרבה כסף וסיוע מהכספים של הברון רוטשילד. בשנת השמיטה תרמת, פקידי הברון היו המומים מהעובדה שהחקלאים של מזכרת בתיה פשוט נוטשים לדעתם את הכרמים הצעירים שרק עכשיו נטעו, שהם לא מאבדים את השדות. הם קראו להם עצלנים ואוכלי חינם, וניסו בכל דרך שהיא לגרום להם לחזור בהם, אבל הם לא הצליחו, דבר לא עזר להם. החקלאים, למרות כל הקשיים והצרות שעברו עליהם בשנה הזו, נשארו בשלהם. ואומנם בקושי רב, אבל הם שרדו אותה. ובשנה שלאחר מכן, גם פקידי הברון החזירו את התמיכה למושבה והתפעלו מהעקשנות ואומץ הלב של החקלאים לעמוד על עקרונותיהם. התורה קוראת לשנה השביעית שנת שבתון, ומתייחסת יותר לחוויה של האדמה. האדמה צריכה לנוח, לשבות. הכינוי שנת שמיטה מסביר את הרעיון הרוחני שמאחורי מה שנדרש מאיתנו, מבני האדם, לעשות. לשמוט את האחיזה שיש לנו באדמה, את האשליה שנוצרת לנו כשאנחנו עובדים את האדמה, שהכל תלוי בנו ובכוח שלנו לגדל לעצמנו אוכל ולהתקיים. בעצם להניח לאדמה להיות אדמה לעצמה, ולכולם. ואולי להבין שאנחנו עורכים שלה לתקופה קצרה, ולא שהיא שלנו. הרעיון הזה שאפשר להרפות ולשחרר אחיזה במשהו שהוא יומיומי וצורך קיומי שלנו הוא מדהים. איזה דבר בחיים שלנו, היום, היינו צריכים לשמות כדי לחוות את זה? ומה היינו רוצים אולי לשמות לתקופה של שנה? בשנת השמיטה יש גם הזדמנות למי שחסרים למשאבים, שאין לו מספיק ממה להתקיים, להיות שנה אחת כמעט שווה לכולם. גם אם אני ענייה וגם אם אני עשירה, בשנה הזו אנחנו יכולים לגשת לשדה באותה מידה, ולקצור בו אוכל לעצמנו באותה חופשיות, כי הכל שייך לכולם. שנת השמיטה היא חלק מתפיסת עולם ומנגנון שלם שמתאר את התורה, שנועדו לאפשר לבני אדם התבוננות מחודשת על החיים שלהם, על מה שיש להם, על הטבע, על היחסים שלנו איתו. בהמשך הפרשה מתוארת גם שנת היובל. אחרי שבע שמיטות, כלומר אחרי שבעה מחזורים של שבע שנים, שבע פעמים שבע זה בעצם 49 שנים, מגיעה שנת היובל. שנה שבה כל אחד מבני ישראל אמור לחזור לנחלה המקורית שלו ולאדמה שלו, ובעצם עושים איזה התחול מחדש של האדמות של כולם. תחשבו שבאמצע משחק מונופול, אחרי שכבר קניתי את כל תל אביב, ולמי שמולי כבר יש את כל חברת חשמל, פתאום נחלק את כל הקלפים מחדש. לכל אחת מאיתנו יישאר כל הכסף שצברה, אבל הרחובות, הנכסים, הבתים והמלונות יתחילו מההתחלה. זה ישנה לגמרי את המשחק, נכון? זה יאפשר לנו הזדמנויות שונות לגמרי. זה רעיון מדהים שפעם ב-50 שנים יש הזדמנות לכולם להתחיל מאיזושהי נקודת התחלה משותפת. בניגוד לשנת השמיטה, שיש הרבה סיפורים שמתארים היסטורית, איך היא נשמרה וגם איך לא, אין לנו שום תיעוד אם שנת היובל באמת התקיימה. אבל בעולם שבו יש כל כך הרבה דגש על רכוש ומה וכמה יש לנו, מעניין להרהר במערכת הכלכלית שמתאר את הפרשה שלנו, ולחשוב איך יכולים הדברים להתנהל אחרת. איך אפשר לבנות מערכת שיש בה קצת איזונים כל כמה שנים? איך אפשר לבנות מערכת שנותנת לנו אפשרות לנסות שוב, לתקן אם נכשלנו? ואם לא אנחנו, כי בכל זאת זה קורה רק פעם ב-50 שנים, לפחות לדור הבא, למי שיבוא אחרינו? כמו בסיום של כל חומש, נקרא את הפסוק האחרון שלו. אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני. חזק חזק ונתחזק ותהיו ברוכים. באתר של הגלונת תמצאו את המדליה שלנו לסיום ספר ויקרא. תוכלו להדפיס אותה משם. ואם תכתבו לי, אני אשמח לשלוח לכם גם מדבקה. תודה שהייתם איתי בהגלונת. להתראות בשבוע הבא עם חומש חדש ופרשה חדשה. שבת שלום!